קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. אנחנו ממשיכים היום את המהלך שדיברנו עליו בשבוע שעבר, והזכרנו שהתוכחה שבה מסתיימת פרשת כי תבוא, כמעט מסתיימת פרשת כי תבוא, מסיימת בעובדה שבניגוד למה שיש בחוקותיי, שם ההפטרה, התוכחה, איננה מסתיימת בשבירת כלים. ושם נאמר בסוף, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גיאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. פירושו של דבר, יש תיקון. ומציאות ההתרסקות של הגלות והחורבן, יש לה תיקון. כאן, בפרשת כי תבוא, מצאנו שהתוכחה מסתיימת בעובדה שהפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, ובגויים ההם לא תרגיע, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך, בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר, מפחת לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה. וישיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. אלה דברי הברית. הנה ככן אנחנו מוצאים שהתוכחה מסתיימת בריסוק מוחלט. העם מפוזר בגלות הנוראה, מציאות קשה מאוד, עד כדי כך שגם אלה שהיו רוצים למכור את עצמם לעבדים ולשפחות, אפילו כעבדים ושפחות לא רוצים אותם. השוק מוצף, האנשים ניתנים לאיסוף בחינם, ואף אחד לא רוצה לקחת אותם. מציאות קשה מאוד. והשאלה באמת, כבר עמדנו על כך, שהכוונה הייתה כאן לתת לאנשים להתפזר וללכת לישון על, עם הרגשה רעה. לא בכדי, הפרק מתחיל... הבא, מיד ככה שבי של הפרשה הקודמת, ויקרא משה אל כל ישראל. ואכן גם הפרשה שלנו מתחילה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. הנה אם אין פתיח חדש, יש התאספות מחודשת, יש התייצבות מחודשת, העם הלך לישון עם התחושה המרה של ריסוק. אני נוהג להמחיש את העניין הזה לתלמידים, בבתי הספר, כאשר אני מספר להם את הסיפור של כל מה שכרוך וקשור בעניינים של תלמיד שסרח והמועצה הפדגוגית בסוף שנת הלימודים החליטה לנער אותו, ניעור רציני מאוד. והניעור הזה מתבטא בכך שמודיעים לו או מחליטים להודיע לו שהתלמיד יעלה כיתה אבל לא בבית ספרנו. בעברית קלה להרחיק אותו מבית הספר. כבר מראש מסכמים, כמובן שזה לא לפרוטוקול הגלוי ודאי לא להדלפה, שבעצם הכוונה היא לנער אותו. אבל זאת בתנאי שהוא והוריו יבואו על ארבע. יתחננו, יבקשו, יעשו מאמץ, יבטיחו הבטחות ויעשו מעשים באותה חופשה גדולה שבתווך, לעשות הכל כדי לסגור פערים, כדי לתקן עיוותים, כדי שבמבדק שיערך בצורה זו או אחרת, כפי שיוסכם איתם, לאחר שהם יתחננו על נפשם, הם יוכלו להמשיך, אבל בסופו של דבר, זאת גם הכוונה. הכוונה היא לתת לו להמשיך, כי יש בו גרעין טוב לנער הזה, לנערה הזו, אלא שצריך לנער אותם. אי אפשר להמשיך הלאה במסלול הלא טוב שמוביל לריסוק. ולכן צריך להגיד להם, הגענו לקצה הגבול, אנחנו לא מוכנים להמשיך יותר בדרך הזו, אצלנו לא תוכל להמשיך. ונותנים לדברים להתגלגל. נותנים לחבר'ה ללכת לישון עם הרגשה כזו קשה. הילד, ההורים הולכים הביתה, והם יודעים שהם בעצם הורחקו. הם צריכים לחפש מקום אחר. והם עושים חושבים. אולי בכל אופן לנסות להתחייב, לעשות מאמצים. אולי בכל אופן יחליטו לשנות את רוע הגזרה. וכשהם באים לבקש על נפשם, לאחר יום, יומיים, שלושה, אחרי שהם ישנו, והפכו את הראש ואת הבטן עם כל התחושות הקשות שקשורות להרחקה, הם באים לבקש. והוחלט גם מראש שלא מיד יגידו, או, הם רק הגיעו טוב, אנחנו שמחים שבאתם וכו'. בעצם מתכוונים לומר להם בהזדמנות הזו, לא בטוח שכדאי שתהיה בבית ספרנו, מנסים עדיין להרחיק אותו. מעין גר שבא להתגייר, לא מיד מסתערים עליו, רק תבוא. בהחלט אומרים לו את הקשיים, אומרים לו את הבעיות, מציבים לפניו אתגרים, ורק אם יש רצון אמיתי, כן, שגם שמגלה גם נכונות להתמסר, להשקיע, לעבוד, לפעול, או אז אפשר להיעתר ולקבל ולקדם הלאה. זאת בעצם המציאות גם כאן. התוכחה של כי תבוא מסתיימת בתחושה קשה, בדברים קשים. ובעצם גם חלקה הראשון של פרשת ניצבים אומרת את הדברים הקשים הללו. וכשעם ישראל מתכנס שוב לפני השם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ופה באים כולם, כולם כפי שגם קודם, וזה לא חידוש שגם ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. זה גם היה קודם. העם כולו התייצב בהרכב הזה גם לנאומים הקודמים. אבל פה מדגישים את העובדה שכולם, כולם, ללא יוצא מן הכלל, כל העם על רובדיו השונים, כולם מתייצבים כאן כדי לקחת אחריות, כדי להתחייב, כדי לקחת את הגורל בידיים ולהתקדם הלאה. זאת בדיוק המגמה. ואכן חלקו הראשון, חלקה הראשון של הפרשה איננה אומרת לתלמיד, בוא, אתה מוזמן, חיכינו לרגע שתבוא. אומרים דברים קשים. הנה כי כן, יש פה ברית, ועוד ברית שאתם אינכם מייצגים רק את עצמכם. אתם נציגי עם ישראל לדורותיו, ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה אימנו עומד היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה אימנו היום. והסכנות והעזרות של עבודה זרה בפתח, והסכנות שיש פן יש בכם איש או אישה, או משפחה, או שבט. דרך אגב, זה מסתיים כאן, כי אין מצב שכל העם יעזוב את התורה. יש אפשרות שאנשים בודדים, שמשפחה, במצב קשה וקיצון, יכול להיות גם שבט. אין אופציה שעם כולו יגיע לאיזה מציאות של בעיתה. אין מצב כזה. אשר לבבו פונה היום עם השם אלוהינו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים, פן יש בכם שורש פורי ראש ולענה. הנה כי כן, אם יש פה אנשים שיש להם עדיין חשיבה עקומה, יש כאלה שרוצים להתחייב אבל לא לקיים ברצינות, שיהיה ברור, כי הקדוש ברוך הוא איננו מתכוון, לא יובה השם, סלוח לו, כי אז יאשן אף השם וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל ההלה הכתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. ולא די בכך, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה השם בה. בכימיל אחרות, אנחנו רואים פה את התוצאות המרות והקשות, כמהפכת סדום ואמורה, מציאות קשה עד כדי כך שהיא מעוררת השתוממות ותהייה, ואמרו כל הגויים, על מי עשה השם כך על הארץ הזאת, מי חורי האף הגדול הזה. ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, אשר קראת אמם בוציאו אותם ארץ מצרים, וילכו ויבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. הנה כי כן הדברים של עבודה זרה יביאו חורבן. ובפגישה הזאת אנחנו מוצאים שפתיחתה של הפגישה הזאת, של ההרצאה הזאת, של הנאום הזה, איננה שמחה גלויה על המפגש הנוסף. זה ההורים והילד שבאים לבקש על נפשם, לאחר שהוא הורחקו מבית הספר. ועדיין הנימה היא נימה קשה, נימה כבדה. האיום, החששות, התוצאות המרות, התסריט המר והנימר עם עם ישראל, התנהל בדרך קשה. ולדברים הללו יהיו הדים ברמה העולמית. והגויים, כולם, גם אלה שיבואו מארץ רחוקה, ויראו את המציאות הזאת והתפלאו ויאמרו למה קרה שהשם נטש אותם מעל אדמתם באף ובחימה ובקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. דברים קשים ומרים מאוד. והדברים לא מסתיים בכך. נכון שהחלק הראשון של השיחה הוא כבד וקשה. אבל יש גם פעם ראשונה סדק ראשון של אופציות לתיקון. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, שנתתי לפניך, ושבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת וקולו. במילים אחרות, אנחנו שומעים פה את התפנית, את התיקון, שעם ישראל יגיע לשפל הגדול ביותר, לדיוטה התחתונה, למציאות שאי אפשר יותר. או אז תבוא תפנית. ולא בכדי בפסקה הקרובה השורש שוב חוזר על עצמו שוב ושוב. והשיבות אל לבבך, ושבת עד השם אלוהיך, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. וההמשך אנחנו שומעים שוב, ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך ונתן לך וכו', ואתה תשוב ושמעת בכל השם אלוקיך, כי ישוב השם עליך לסוס עליך לטוב לך כאשר סס על אבותיך וכן הלאה. בבינך מראות השורש שוב חוסר פה בהקשרים שונים. אם אתה תשיב אל לבבך ותשוב אל השם, והשם ישמע את דברך, אז השם ישוב אליך. בפנת שובו אליי והשובה עליכם. ואז ושב וקיבצך מכל העמים, הוא יחזיר אותך ויכנס אותך חזרה מנקודת הזינוק שאליה יצאת מחזרה לארץ. הוא יחזיר אותך למקום. ובסופו של דבר אתה תמצא את עצמך במציאות מתוקנת. ישוב השם להביא לך את כל הטובה, כי ישוב השם לסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך. במילים אחרות, זהו תהליך של שיבה. עם ישראל שב אל עצמו, הוא מביא את הדברים אל ליבו. מכוח זה שהוא שב אל עצמו, הוא שב אל הקדוש ברוך הוא. מכוח זה שהוא שב אל הקדוש ברוך הוא שב אל השם, והשם שב אליו. וכשהשם שב אליו, הוא משיב אותו אל הארץ שממנה הוא עקר אותו בשלב ההתרסקות. הנה ככן יש פה מעגל של שיבה, סדרת מעגלי שיבה. מעגלי השיבה הללו יביאו את התיקון הנכסף, את התיקון הגדול שבעצם יוכל לגרום לכך שהתלמיד יעלה כיתה ובבית ספרנו. וזאת בעצם האמירה הגדולה. האמירה הגדולה שהניעור הגדול לא הייתה אנישה לשם אנישה. העונש המר והנמער לא היה כדי חלילה לבטא יצרי נקם, יצרי אנישה לשמה. יש פה רצון לנער את התלמיד. זהו תהליך חינוכי קשה. זהו לא תהליך חינוכי של דוסייך, זה תהליך חינוכי של אנישה. אבל זהו תהליך חינוכי. ויש מצבים שבהם נדרש האדם לבצע תהליכים של אנישה. יש מצבים שבהם חייבים לנקוט בצעדים שינערו, שיעוררו. והדברים הללו בעצם נוטעים בנו גם את מצוות התשובה. אותה מצווה, כפי שהרמב"ן מסביר לנו פה בפרשה, מצוות התשובה שהיא מצוות תמידית. וגם זאת איזו טעות נפוצה בימים אלה, שחושבים שזאת מצוות עשה שהזמן גרמה, שנוגעת לחודש אלול, לעשרת ימי תשובה. לא, דרשו השם בהימצאו, קראו ביתו קרוב, אז הדברים מסוגלים ליתר קלות להגיע להבשיל, אבל מצוות התשובה היא מצוות תמידית. היא נוגעת בכל זמן ובכל עת ובכל מקום, לכל אדם, בכל הקשר. זוהי מצווה שהיא נגישה מאוד, כפי שאנחנו כבר יודעים. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלתי ממך ולא רחוקי. זה לא דברים שדרושים מרחקים של שמיים, לא ללכת לעבר לים. הדברים הללו נגישים. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הנה ככן, שינוי עמדות, שינוי תפיסה. אנחנו חייבים לשנות את נקודת המבט, חייבים לשנות את הגישה. אם נשנה את הגישה, אם נפנה אל השם, או אז נוכל לחזור לעצמנו, נוכל לחזור אל עצמיותנו, נוכל לחזור אל מציאותנו הטבעית בבריאה, הן כפרטים, הן כאומה שתשוב לארצה. כאן בארץ הזאת זה מקומנו הטבעי. זהו התיקון הגדול. המציאות של עם ישראל בגלות זאת מציאות של חטא. זאת מציאות של עיוות. זאת מציאות עקומה. זאת לא מציאות מתוקנת. היא בעצם משדרת עוול. משדרת עקימות. שעם ישראל חוזר לארצו, חוזר לאדמתו. הנה ככן אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות של תיקון. מעניין שהפרשה שלנו משמשת גם תשתית לפרשה מקראית אחרת בספר מלכים א'. אנחנו מכירים היטב את תפילת שלמה. תפילת שלמה ביום חנוכת המקדש. שלמה המלך עומד ונושא במעמד מרומם וייחודי ביום חנוכת המקדש תפילה נשגבה, שבה הוא מייעד את הבית שהוא בנה, לפרסם בו את מלכות השם בעולם. הוא מצפה שהבית הזה יהיה מקום שאליו יתפללו כל ישראל, הפרטים, הציבור והאומה, ואף אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה. כולם כולם יבואו ויתפללו אל הבית הזה, דרך הבית הזה, גם במצבים שונים. והוא מונה פה מרבה מצבים של שיבושים ותקלות. בהינגף עמך ישראל, בהעצר השמיים ולא יהיה מטר, רעב כי יהיה בארץ, מצבים של חולי, מצבים של פגיעה כזו או אחרת, מציאות של שבי, מציאות של תבוסה צבאית, שבר כלכלי. בכל המצבים הללו יש אפשרות לפנות מכל מקום על ידי כל אחד, וגם הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך. כולם כולם יקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, שהרי הבית הזה, כפי שהוא אומר בהמשכה של התפילה, היא איננו רק לעם ישראל, אלא למען דת כל עמי ארץ, כי השם הוא האלוהים, אין עוד. ואכן, זוהי הכמיהה, זוהי הבקשה, זוהי התקווה ביום החגיגי הגדול הזה, שבו אנחנו שומעים על חנוכת המקדש. תשובת השם שבאה בהמשך ומנוסחת במלאכים א' בפרק ת', בעצם פחות חגיגית. ולא ניכנס כרגע לפרטי העניין ולסיבותיו, רק נזכור את העובדה שהקדוש ברוך הוא נגלה לשלמה ואומר לו, שמעתי את תפילתך ותחינתך אשר התחננת לפניי. הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם לעולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אבל בניגוד לשלמה, שהביא את זה כאיזה מציאות חד משמעית, לא מותנית, כביכול גם בלתי הפיכה, הקדוש ברוך הוא מביא ומכניס תיקון. שלמה הציג מצבים שונים, שיבושים שונים, אבל הוא לא העלה אופציה אחת, שהבית הזה עלול גם ביום מן הימים לא לעמוד. הבית הזה כביכול אמור להיות כתובת מתמדת, שבכל עת ובכל מצב יוכל כל אחד מן האנושות לפנות ולקבל תשובה, לזכות בנקודת עמידה לפני השם. אבל הקדוש ברוך הוא מתנה את כל המציאות, כולל את מציאותו של הבית. ואתה, אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר, לעשות ככל אשר ציוויתיך, חוקיי ומשפטיי תשמור. הקימותי את כיסא מלכתך על ישראל לעולם, כאשר דיברתי על דוד אביך, לאמור לא יקראת לך איש מעל כיסא ישראל. אם שוב תשובו נתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותיי, חוקותיי שנתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, כמו בפרשתנו, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם, ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פניי, והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים. והבית הזה יהיה עליון? כל עובר עליו אישום ושרק. ואמרו, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה? ואמרו, על אשר עזבו את השם אלוהיהם, אשר הוציא את אבותם ארץ מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם ויעבדום, על כן הביא השם עליהם את כל הרעה הזאת. הנה, אנחנו שומעים פה את הביטוי, אשר אנחנו מכירים, והבית הזה יהיה עליון, והם שאלו על מה עשה השם ככה לארץ הזאת ולבית הזה, ואמרו על אשר עזבו את השם אלוהם אשר הוציא את אבותם מארץ מצרים. נהי ממש הד לניסוח של הדברים שנמצאים אצלנו בפרשה. הנה למדנו שהפרשה שלנו והברית על כל באוריה שהולכת ומתבארת ומתבררת במהלך הדיון אצלנו בנאומיו האחרונים של משה, באו לקבוע דפוסים מחייבים, שאכן אין תעודות ביטוח. תעודת הביטוח היחידה שעם ישראל לא ייעלם. תעודת הביטוח היחידה היא שעם ישראל ימשיך את שליחותו עלי אדמות. אין מעבר לכך תעודות ביטוח. אם עם ישראל ינהג שלא כדין, הרי הוא יענש, הוא יוגלה. וגם בית המקדש לא יוכל לשמש לו כתריס בפני הפורנות. תריס כן, הוא יכול להיות מקום שבו יתפללו, הוא יכול להיות מקום שבו יקריבו קורבנות, ויש עניין גדול וכוח גדול לתפילה ולעבודה, ובוודאי בבית המקדש. אבל אין בכך תעודת ביטוח מוחלטת בלתי הפיכה. זאת נקודה מהותית וחשובה, וגם התוכחה וגם הברית על המצוות, וגם הדברים הנאמרים למשה, לשלמה המלך, ביום חנוכת המקדש, הן מפיו והן בתשובת השם אליו, הם הד לדברים שנאמרו על ידי משה רבנו, והם באים להבהיר באופן נחרץ. דבקות בהשם ואי עבודה זרה במיוחד, וקיום המצוות הם תנאי להצלחה. הן בתחום הצבאי, הכלכלי, המדיני, הן ביכולת של העם להיות בארצו. ויש גם מצבי קיצון שבהם הכל יתרסק. אבל ההתרסקות הזאת היא הפיכה. ומצוות התשובה יש לה יכולות אדירות. למצוות התשובה יש יכולת לתקן, לתקן את המציאות כולה, לתקן עולם במלכות שדי, להשיב את עם ישראל לארצו, להשיב את המציאות בבחינת חדש ימינו כקדם. הנה אנחנו לומדים בברית הזו אמירה מאוד חשובה. זוהי ברית שבעצם מתפצלת, כפי שכבר הזכרנו בפרשיות קודמות, לשלבים שונים. זאת ברית שמתפצלת ובעצם אומרת לנו, דעו לכם, אתם חייבים לזכור טוב את הסיטואציות השונות, אתם צריכים לזכור טוב את התסריטים האפשריים וללמוד את הסכנות הגלומות בעבודה זרה. כי עם ישראל עומד להיכנס לארץ, והדברים יאמרו בפרשה הבאה בצורה מאוד מאוד נוקבת. אני יודע, אומר הקדוש ברוך הוא, כן, הנה אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ אשר הובא שמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה פי בו ביום ההוא, ועזבתים והסתתי פני מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. הנה כי כן, אנחנו מכירים את זה גם בדבריו של משה, כי אנוכי ידעתי את מריחה, כן, הוא אומר, כי ידעתי אחרי מותי, כי אשחט תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו את הרע בני השם להכיסו במעשה ידיכם. הנה האופציות הללו לצערנו חזרו וחזרו יותר מדי פעמים לאורך ההיסטוריה. ואנחנו יודעים היטב שיש גם אופציה של התרסקות כתוצאה מן העיוותים הללו. זה לא מיידי, זה קורה פעם ב, אבל זהו תסריט אפשרי. וזהו תסריט שהתורה מבהירה אותו בצורה חדה וברורה, ללא מסופנים, ללא ריכוחים, באמירה הנחרצת ביותר, כדי שיהיה ברור שאם יקרה כדבר הזה, ולצרינו הוא קרה, יותר מפעם אחת היה חורבן בית ראשון, והיה חורבן בית שני, והיו גלויות קשות ומרות, ההבטחה האלוקית הנחרצת, שאין תודות ביטוח, מלבד העובדה שעם ישראל לא ייעלם, מלבד העובדה ש... חוק טבע, כמו חוקוי בראשית, שעם ישראל לא ייעלם, ושעם ישראל ישרוד, אלא הדרך שבה הוא ישרוד, הקצב של תהליכי התיקון, תלויים לא במידה, לא במעט, גם בהתנהלותו שלו, בבחירתו שלו, בהתנהלות שלו, בעשייה שלו ובאי העשייה שלו, בעשייה ובמחדלים, בחשיבה המתקנת והמתוקנת, זוהי בעצם הדרישה שמציבה לנו הפרשה, זוהי בעצם האמירה של משה רבנו, והדגש שיש בידינו לעשות, הדגש שאנחנו יכולים לתקן ויכולים לעשות. והדברים הללו הם לא מעבר לים, והם אינם נמצאים בשמיים, הדברים הם אצלנו, כאן, בפינו ובלבבינו לעשות. יהי רצון שאכן גם נזכה לתקן בימים הללו, ותמיד הפרשה הזאת נקראת בימים של אלול, קרוב לימי הדין והסליחות, מתוך תהייה, תקווה, בקשה, שאכן נצליח לשוב אל השם באמת, נוכל לשוב אל עצמנו באמת, לשוב לתיקון מלא, כדי לתקן את עצמנו, את בני משפחתנו, את חברתנו, את האומה, את העולם כולו. תפקיד גדול נכון לעם ישראל על האדמות, אבל הוא מתחיל גם בבורג הקטן של כל אחד ואחד. פה הדברים מתחילים, מפה הם ימשיכו גם להתגלגל. חובה עלינו, אם כך, לעשות מעשים. לעשות מעשים ולהתארגן באופן כזה, שנוכל להיות ראויים לייעוד הגדול, שייעד אותנו הקדוש ברוך הוא. שתהיה שנה טובה ומבורכת.